הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההזנה ליריב ראוי. פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות יסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. קצת מעל למחצית מהיהודים בעולם חיים מחוץ לישראל, מעל 8 מיליון איש ואישה, רובם בארצות הברית. אם נסתכל על זכאי חוק השבות, הרי שישנם 18 מיליון מהם שחיים מחוץ לישראל. רבים מהם מתעניינים מאוד בישראל, תורמים לה ונאבקים עבורה במדינות המוצא שלהם, או חושבים עליה ועל מקומה בחייהם וביהדות שלהם. אבל נדמה שזה לא קשר הדדי, כי השיח הציבורי בישראל, התרבותי, הפוליטי וגם הדתי, בקושי עוסק ביהדות התפוצות, וקולות יהודיים מחוץ לישראל כמעט ולא נשמעים כאן. מהו אם כן? היחס הראוי בין יהדות התפוצות ליהדות ישראל. האם יהודים מחוץ למדינה יכולים לבוא אליה בדרישות או לקיים איתה דיאלוג? והאם יהדות כתרבות או כדת מתקיימת מחוץ למדינה היא קהילה ותרבות שדווקא יש לנו מה ללמוד ממנה? או שאולי המימוש האולטימטיבי של יהדות בימינו הוא לגור בישראל, ועוד של יהדות התפוצות נשאר בעיקר תפקיד תומך. על שאלת היחסים בין ישראל לבין התפוצות ישוחחו היום אלון פרידמן, המנכ״ל המייסד של אנטר, היוזמה לקידום עמיות יהודית, ויריבו הראוי זאב גרשינסקי, סמנכ״ל ארגון נפש בנפש, המסייע בקליטת עולים מצפון אמריקה. שלום זאב.
שלום.
שלום אלון.
שלום אלן.
תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו היום, ואנחנו נתחיל כרגלנו בדקה שבה כל אחד מציג את עמדתו הבסיסית, פחות או יותר לגבי הסוגיה, ומשם נזרום להמשך השיחה. אז אלון, בבקשה.
תודה רבה, אדם. אני אתחיל באמת, הצגת את התואר שלי כמנכ״ל מייסד של אנטר, וארגון אנטר באמת עוסק בדיוק במישור הזה של היחסים בין יהודים בישראל ליהודים בתפוצות, תחת התפיסה של עמיות יהודית שבגדול אומרת, העם היהודי זה משפחה. קח שני הורים ושני ילדים, יש לך משפחה גרעינית, תוסיף עוד מעגל של דודות וסבתות, יש לך את השבט, את החמולה, עוד שני מעגלים מעבר לזה, זה העם היהודי. ובמשפחה, כמו במשפחה, גם אם לא כולם גרים בבית, כולם חברים באותה משפחה. כמובן שבמשפחה, כמו במשפחה, יש הרבה מורכבויות, במיוחד כשגרים רחוק, במיוחד כשלא לא, 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 מתחנכים על ברכי אותם תהליכי חברות, אבל אם להגיד את עמדתי, להציג את עמדתי כאקספוזיציה לפרק הזה, אני חושב שבהחלט צריך להסתכל על העם היהודי כעם שחי בשני מרכזים גדולים מאוד, בישראל ובארצות הברית. אין ספק שישראל היא הבית, אבל יש חצי מהמשפחה שגרים מחוץ לבית.
יפה, וצריך לשמור על קשר. זאב, מה עמדתך?
אז קודם כל תודה שאתם מערכים אותי פה. כמו שהצגת אותי, אני סמנכ"ל ארגון נפש בנפש, ארגון שאתה דיברת על קליטת עלייה, אני מעדיף לדבר על עידוד עלייה. ובאמת, ב-25 שנה האחרונות, אנחנו בעצם נפגשים עם אותם, אתה קראת להם זכאי שבות, יהודים, אותם אנשים שבעצם החליטו שהם, אנחנו קוראים לזה עלייה מיינדד. זאת אומרת, הם בעצם במקום הזה שאומר, אני חושב שישראל זה הבית, ובגלל שאני חושב שישראל זה הבית, יכול להיות שאני צריך לשקול בעצמי האם אני עובר לשם. וברגע שאנחנו פוגשים אותם שם, אז כבר זה שיח אחר. אז אני אומר שלטובת השיח שלנו, יכול להיות שאני צריך לעשות איזשהו, לקחת רגע צעד אחורה, אבל לכן אני לא בטוח שהמילה יריב פה היא מאוד מאוד ראויה, אנחנו ודאי מקווה להיות ראויים, אבל כן, עם ישראל והעם היהודי הוא משפחה גדולה, אבל השאלה של האם אנחנו צריכים לעודד, לחנך, לכוון אנשים שהבית זה המרכז ואליו צריך לשאוף, אני חושב שכן. אני חושב שצריכה להיות לנו אמירה יחסית ברורה, יחד עם זאת, להגיד לכל אחד שיעשה מה שמתאים לו, אבל כאמירה, ודאי, ישראל היא הבית ולכן זה גם אומר כל מיני דברים, שאתה צריך לקבל החלטה או להיות באיזשהו מקום שבו אתה, יש לך עמדה כלפי אותו בית. לפעמים העמדה יכולה להיות, אני לא יגיע לשם, לשם אני לא, אבל שזה תהיה עמדה. דיברת על מספרי יהודים, בוא נדבר על מספרי אנשים שקשורים לאותו בית או לאותה משפחה, או רואים את עצמם כחלק מהמשפחה, ולכן נראה לי שהמספרי המיליונים הגדולים מצטמצמים ברגע שאנחנו מדברים על אותם אלה שרואים את עצמם כחלק מאותה משפחה.
אוקיי, אני חושב שזה נקודת פתיחה טובה, אבל אני רוצה באמת להקשות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על יהודי התפוצות, בעיקר כשאנחנו משתמשים בטרמינולוגיה של משפחה, זה גורר אותנו קצת למקומות של, בטח של מיקוד בבית, כמו שאמרתם, ושל איזושהי חיבה הדדית, אבל אני חושב שגם אנשים שגדלו במשפחות, שזה כולנו פחות או יותר, יודעים שכמו שנאמר, משפחה זה מורכב. אז עד כמה יש מקום לביקורת של יהודי התפוצות על ישראל? עד כמה זה נהיה נפוץ? האם דברים השתנו בשנים האחרונות מאז השביעי באוקטובר? עד כמה אנחנו צריכים להכיל את זה? זאת אומרת, יש הבדל בין להגיד למישהו רחוק, תשמע, אתה לא גר פה, אני מוכן שתתמוך בי ותיתן לי כסף, אבל עזוב אותי, לבין להגיד, בגלל שאתה בן משפחה, יש לך מקום, הדעה שלך היא משמעותית יותר, אפילו עם דעה ביקורתית.
אני לא חושב שיש פה, בעיניי לא יכולה להיות אמירה שאומרת, יש דעה שהיא לא נחשבת, או שלא צריך לשמוע, או שלא צריך לקבל, גם ביקורתית ככל שתהיה. אני חושב ששוב, העמדה הנפשית שמתוכה צריך לבוא, היא עמדת איפה הבית, והבחירה שלי לחיות מחוץ לבית. וכשאנחנו מדברים בשיח כזה, אז ממילא, קשה להגיד סדרי עדיפויות, אבל כן, אלה סדרי עדיפויות, כן. ויש פה עדיפות מסוימת לאנשים שגרים, שבחרו לגור בבית, זה לא אומר שאני מבטל כל את הדעה של מי שלא נמצא בבית, ודאי שאני לא מבטל אותה, אני חושב שזה, אבל אני מאוד מאוד מחפש את העמדה הנפשית הזאת, של, 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 של כל צד, ונראה לי שברגע שהעמדה הנפשית הזאת תהיה קיימת, יהיה מאוד קל לגשר על, או א', לקבל ביקורת, וב', לגשר על פערים כלשהם.
אלון?
אני חושב שאנחנו לא רק צריכים לקבל את הביקורת, אנחנו צריכים לחפש את הביקורת.
אוקיי.
הרי בסופו של דבר, את מדינת ישראל הקימו יהודי התפוצות. פשוט כי טכנית לא היו ישראלים לפני שהייתה ישראל. וכל מנהיגינו של ה, גם אם הם היו פה מתקופת היישוב הישן, ובתקופת המלחמה, היו בקשר אדיר עם יהדות התפוצות על מנת להקים את המדינה, וזה פרויקט של העם היהודי. גם פרויקטים שליוו אותנו בעשורים שאחר כך, אם מדובר על הפעלת מסך הברזל והעלאת יהודי ברית המועצות בשנות ה-70, המבצעים של העלאת יהודי אתיופיה, הרבה מאוד דברים קרו היסטוריים, נקודות ציון היסטוריות של העם היהודי, כתוצאה מאותו שיתוף פעולה בין יהודים בישראל ליהודים בתפוצות, לפני וגם כמובן אחרי שמדינת ישראל קמה. היום המשפחה הזאת, כמו שאמרנו, ואנחנו מדברים בעיקר על יהודי ארצות הברית, כי יש עוד המון קהילות יהודיות מסביב, שגם העמדות שלהם כלפי ישראל הן הרבה פעמים שונות, אבל אם אנחנו מסתכלים על שני המרכזים הגדולים של העם היהודי היום, בירושלים ובניו יורק, בואו נקרא לזה ככה לצורך הקידוד, אז בהחלט יש הרבה אי הסכמה. מצד שני, האי הסכמה הזאת מובילה אותנו להמשך השיח ולהמשך הקשר, כי הרי תמיד הכי קל לנתק, ואנחנו יודעים שזה קורה במשפחות, וכשזה קורה, זה אסון גדול. כלומר, הנתק הוא מה שהכי מפחיד, וכל עוד אפשר להמשיך שיח, גם אם השיח הוא שיח של ויכוח, זה עדיף בעיניי על פני נתק. והיום אנחנו רואים יותר ויותר, במיוחד בשנים האחרונות, כמו דרך אגב מגמה שקורית בכלל בחברה האנושית, המרכז הולך ונמוג לטובת הקצוות, הכל מקצין. וגם בשיח בתוך מדינת ישראל, וכמובן גם בשיח בקרב יהודי ארצות הברית, אנחנו רואים את זה, ואנחנו מגיעים למקום שבו בישראל אנחנו חיים על שלילת גולה מוחלטת. כלומר, זה לא רק בליינד ספוט, זה לא רק שלא מחברתים אותנו, בטח במגזר הממלכתי החילוני, לא מחברתים אותנו לדעת בכלל, שיש עוד חצי של המשפחה שלא חי בבית. הרי היום הישראלי, התלמיד הישראלי החילוני, תוצר של מערכת החינוך, יגיע בגיל 18 לצבא, ישראלי, מה שנקרא, עם עמדות מגובשות ועם רצון לפעול, הוא ידע הכל על כל השסעים בחברה הישראלית, על יהודי ערבי ודתי חילוני ומזרחי אשכנזי ועשיר ועני ומרכז פריפריה ומה שאתה, הוא לא ידע כלום על ישראל תפוצות. זה לא קיים, זה לא נמצא בתוך תהליך החברות של הישראלי החילוני, ולכן שישאלו אותו מה זה גולה בשבילך, הוא יגיד, לא יודע, או שיעלו או שיהיו בשקט, כאילו מה לי ולהם. יותר מזה, ישאלו אותו מה היהדות בשבילך, והוא יגיד, יהדות זה דת, אני לא דתי, אז יהדות זה לא בשבילי, תשאל אותי על ישראליות. וזה הפספוס. והאופן שבו החצי השני של המשפחה, שגר מחוץ לבית, פיתח את המודלים היהודיים דווקא, בגלל שהוא חי בחברת מיעוט, במקום כמו ארצות הברית, הם הצליחו לשוות ליהדות פנים כל כך אטרקטיביים, שכאן בארץ, במדינת היהודים היחידה, הם בכלל לא קיימים. ולכן הרבה פעמים מה שקורה לאנשים חילונים כמוני, שיוצא להם להיפגש עם יהדות התפוצות, בגלל איזושהי פנייה לא נכונה איפשהו, כי עוד פעם, החברות לא מוביל אותנו לשם. אבל כשיוצא לך כבר להיפגש איתם, אם כשליח במחנה קיץ, או כישראלי חייל על אוטובוס של תגלית, פתאום אתה מבין שהחבר'ה האלה, הצד השני הזה של המשפחה שלנו, שלא חי פה, הצליחו לפתח יהדות שהיא גם שוויונית, וגם אטרקטיבית, וגם יצירתית, וגם תרבותית, ויש בה דברים כל כך מדהימים, שלנו כחילונים שגדלים בארץ, אף אחד לא טרח בכלל להנגיש, ולכן עם הבורות גם בא האנטגוניזם. יהודים בחול, עזוב, יהודים בכלל עזוב, ישראלים.
בעיניי זה אחד המוטיבציות הגדולות שיש לי בעידוד עלייה, כי בסוף על הפער הזה אפשר לגשר או בפיתוח קבוצות שיח, או בפיתוח של תוכניות חילופי סטודנטים וביקורים הדדיים ומשלחות ומחנות קיץ, וכן של... זאת אופציה אחת שנקרא לה קואליציית העמיות הזאת, שהיא מאוד מאוד משקיעה בה, ואפשר גם לעודד עלייה, כי בסוף העולה שבוחר לעשות את המעבר הזה, לא בהכרח היום המודלים של עלייה הם בכלל מאוד מאוד פלואידים. אותו עולה שבוחר בוחר לעלות, שוב, אתמול לא היה תפוצות, היום הוא ישראל. אז הוא בדיוק נמצא על הגשר הזה, הוא כל הזמן הולך קדימה ואחורה על אותו גשר.
אתה מתכוון לפלואידים במובן של עולה יכול נגיד להגיע לפה ואז לחזור לשם ואז להגיע לפה?
אלה מודלים קיימים כל הזמן, אנשים מגיעים לפה ועושים עלייה ואומרים, אני חי גם פה וגם פה.
אוקיי.
וזה משהו שבעבר היה מוקצב מלחמת מיוס של כאילו תבחר, היום לא, רגע, אתה יכול להיות גם וגם. ובעיניי, לפחות הבייפרודקט של זה, זה בדיוק החשיפה של החברה הישראלית לאנשים שהם יכולים להיות יהודים בדרכם שלהם. דרך אגב, אני גם לוקח את זה לקיצון השני. בפעמים אומרים, רגע, אז רק דתיים עולים לארץ, או אתם מביאים חרדים? אני אומר, לא, אנחנו לא מביאים מספיק חרדים. אם היינו מביאים יותר חרדים אמריקאים,
כן.
יכול להיות שהיינו עושים פה שינוי בחברה הישראלית.
כי זה מודל אחר של חרדיות.
אני מסכים מאוד, ואני חושב שבאמת המודלים הפלואידים שזאב מדבר עליהם, שהם מאוד מאוד מבורכים, זה לא כמו שפעם, זאת אומרת, היית סוגר תחנות שם, ופותח את חייך מחדש כאן, קראו לזה אז ה-A-word, כאילו עלייה, אתה יודע, לא תמיד היה מותר להזכיר אותה בכלל בכל מיני מקומות.
היה מבחן תושבות.
כן, נכון.
מבחן תושבות, האם סגרת את העסק שלך כדי לעלות לישראל?
אז היום אנחנו לא שם, וזה כמובן מאוד מאוד מבורך, כי המודלים האלה של יהדות תפוצות, שאנחנו מצליחים לייבא אותם באמצעות עולים, וגם עם העולים האלה, עם אנשים, אני מכיר היום גם אנשים ממש מהיום-יום, מהעבודה היומיומית שלי עם יהדות ארצות הברית, שהם גם אומרים, הם לא אומרים, I made עלייה, כמו שפעם היו אומרים, I transferred a significant part of my life to Israel. וזה לפעמים כרוך, גם בהוצאת תעודת זהות, וכדי, אין שום בעיה להחזיק שתי אזרחויות, זה באמת הרבה יותר נוח היום.
I mean the process of.
נכון,
אבל עשית את זה טכנית, אבל אתה עדיין,
נכון.
זה הווה מתמשך כזה.
נכון. אני חושב אבל, ופה אתה יודע טוב ממני, זאב, כי אתה עוקב אחר העולים גם עם קליטתם, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה כאשר מישהו כן מעביר את מרכז חייו מהתפוצות לישראל, יותר ממה שהוא מביא איתו מודל חיובי וחיוני של יהודי בתפוצות אל החברה הישראלית, הוא דווקא מתעקש לנסות ולהתאמה ולאמץ את המודל הישראלי, כי אף אחד לא רוצה להמשיך להרגיש זר. ואני חושב שמה שחסר לחברה הישראלית שלא מכירה עולים, זה דווקא ללמוד את המודלים של חיים יהודים בחול, א', כדי להבין כמה נפלאה ורלוונטית עבורם יכולה להיות היהדות, וב', כדי להבין שבדיוק כמו החברה בישראל שחצויה בדיוק באמצע, בין אלה שרוצים לראות שינוי מיידי, לאלה שחושבים שאנחנו כן על הדרך הנכונה, כך גם חברינו בתפוצות. ולכן המשך השיח, כולל הביקורת, עם כמה שהיא כואבת, אני חושב שהוא נחוץ, וצריך לעודד אותו. כמובן, האוהל צריך להיות רחב, אבל גם לאוהל יש גבולות, כי אחרת זה סתם פיסת בד מתנופפת ברוח.
נכון, אבל שנייה, בואו נתעכב שנייה, כי עד עכשיו התמקדנו באמת בכיוון, שזה, אגב, זה טיעון מעניין, שלא חושבים עליו הרבה בישראל, אני לא חשבתי להרבה שבעצם עידוד עלייה, אתה מעודד מה שאפשר לקרוא לו בצורה קצת פשטנית, פלורליזם בתוך החברה הישראלית, בוודאי פלורליזם תרבותי. שזה, אגב, נגיד בירושלים לא הייתה אף חנות בייגל, במשך, גם בישראל כמעט לא היו חנויות בייגלים, עד שהתחילה לעלות עלייה יהודית דתית מצפון אמריקה, חרדים לייט נגיד, או יהודים דתיים, והם התגעגעו לאוכל היהודי של הבית, והאוכל היהודי של הבית זה בייגל, הזיהוי הזה לא קיים בישראל. אז בסדר, יש את הכיוון הזה, אבל הכיוון הזה עדיין מאוד מאוד ממוקד, בחברה הישראלית שהיא חברה שגם ככה מאוד מאוד ממוקדת בעצמה. היא רואה את כל העולם דרך הפרספקטיבה של הישראליות, לא רק בהקשרים של יהודים, אבל בעיקר בכלל. איך אפשר לעשות הפוך? זאת אומרת, אני לא יודע, זה קצת דרמטי, אבל אולי צריך לעשות תגלית גם לכיוון ההפוך, לעשות תגלית באפר סטייט ניו יורק, להגיע לקאט סקילס כדי להכיר אותו מהכיוון הזה. אולי צריך לעודד שיח בימינו באופן דיגיטלי, אולי, וסליחה שאני הולך דווקא לשם, להגיע למצב שבו חברת כנסת בישראל לא תרגיש בנוח לבזות את הרפורמים על פני דוכן הכנסת, כי היא תבין שהם חלק מהעם שלנו, וזה מודל לגיטימי וכו' וכו'. אנשים בארץ לא יודעים בכלל, נגיד מה זה הקשר הזה, הקשר, אני לא רוצה להתמקד דווקא בנושא הדתי. איך מייצרים את הכיוון, והאם צריך לייצר אותו, שהולך גם החוצה, ולא רק מביא איתה בחוץ אלינו פנימה.
אני חושב שוודאי צריך לייצר את הדברים האלה. שוב, אני מגיע מפרספקטיבה שבאמת אומרת, כמו שאמרנו בהתחלה, יש מרכז שאליו אנחנו רוצים, שוב, לייצר כמה שיותר עלייה למרכז הזה, וכשאני אומר כמה שיותר, תמיד אומרים, אז אתה רוצה לחסל את יהדות ארצות הברית, ואתה רוצה להביא את כולנו לפה, אני אומר, אני רוצה אחוז בשנה. תנו לי אחוז. תנו לי אחוז, ואני מבסוט עד הגג. תשאירו 99%, אני מקווה שלא פגעתי בקהילה כל כך, באופן כל כך משמעותי, אבל אני אומר, שזה גם קשור למה שאלון אמר, החברה הישראלית לא יודעת איך לקלוט את אותם אנשים, ולכן היא טובעת מהם להתאמה בתוכה, היא טובעת מהם להשתנות כדי שתהיו כמוני, ולכן, ואני טוען שזה עוד משהו שפוגע לי במאמצים שלי לעודד עלייה, ולכן גם פה אני נורא נורא רוצה שזה יקרה, כי כשאנחנו הישראלים כל הזמן חושבים את עצמנו כיחידים בעולם, כמו שאמרת, מסתכלים ונורא מרוכזים בעצמנו, אנחנו, מאוד קשה לנו לקבל את השונה ואת האחר, וממילא זה פוגע לי בעבודה. אז אני אומר, פוגע לי ברעיון, פוגע לי באמת בשליחות שלקחתי לעצמי בחיים. ולכן, אני חושב שזה נדרש. איך עושים את זה? אני לא יודע, כי בסוף, מה, באמת, אנחנו נוציא עכשיו תגליות למשלחות של גשר בלי סוף? כאילו, איך זה קורה?
נכון, אז א', הרעיון שאתה מעלה אדם של תגלית הפוכה, זה רעיון שמדובר הרבה מאוד שנים, והסיפור הוא...
כסף.
לא, הסיפור הוא כסף כדי לעשות את זה, כמובן, אנחנו לא, זה כנראה לא יקרה בכאלה מסות, ודרך אגב, גם תגלית שהתחילו בחורף 99-2000, זאת אומרת, יש לנו 27 כמעט שנים של תגלית, כבר קרוב למיליון צעירים שהגיעו, ושקרה להם משהו כתוצאה מהטיול הזה, ואנחנו עדיין רואים שאנחנו לא שם מבחינת התמיכה, אנחנו עוד לא מוצאים את התמיכה הגורפת של יהודי ארצות הברית בישראל, וכאן אני חושב שאנחנו מגיעים לנקודה הבעייתית, או אולי הרותחת. הרי החוסר הפרדה בין הרעיון של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לבין הפעולות שממשלה ספציפית בישראל עושה בזמן נתון בהיסטוריה, זו הפרדה שלא תמיד קיימת. וכשאומרים ישראל כשם קוד, אז Israel is what Israel does. וכאן יש בעיה, וכאן עוד פעם, כמו כל דבר אחר בחיים,
של
חינוך.
של חינוך כאיש, פה או שם?
גם וגם. גם וגם.
כן. תפרט קצת.
כלומר, כאשר יהודים בתפוצות, החינוך היהודי בתפוצות, בסדר? מתמקד בחינוך יהודי שבו ישראל היא מה שנקרא add-on, היא נספח, שאפשר להכניס אותו מתישהו כמרכיב, אבל אפשר גם להוציא אותו אחר כך. אז היא לא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית שמתפתחת אצל יהודי אמריקאי שמחובר ליהדותו באיזשהו אופן. כלומר, אני אתן דוגמה.
אבל בישראל זה עשרות מונים.
נכון. Okay. אני אתן דוגמה. למשל, ילדים שהולכים ל-Jewish camps, אוקיי? Jewish day camps או overnight camps וכדומה, ועדיין אנחנו מדברים ביחסית במיעוט, אני בכלל לא נוגע באלה ש... יעברו חיים שלמים כיהודים בארצות הברית ולא ישבו דקה אחת עם, עם Jewish educator, כן? עם מחנך יהודי באותו חדר. אבל בוא נדבר על אלה שכן מביעים את דעתם ונמצאים בתוך התלם של החינוך כן. היהודי. אז ב-Jewish Day Camp יש Israel Day. אז עושים את מה שעושים בקמפ, ויום אחד יש Israel Day, ואז הילדים בני השבע בונים את ישראל מגלידה, ואז let's eat the Golan Heights, let's eat the Negev, וזה מוקה, וזה פיסטוק, ו...
זה סימבולי, בכל כך הרבה רמות.
זה מטורף, נכון. עכשיו, זה חינוך מדהים לישראל, אבל זה ישראל כאדון. Jewish Day Schools, גם הילדים שהולכים לחינוך יהודי, שהוא Day School, זאת אומרת שכל מערכת החינוך שלהם, לפעמים מ-K-12, מה שנקרא, מגן ילדים ועד סוף כיתה י"ב, הוא בבית ספר יהודי. גם הם, קודם כל, לומדים מ-8 עד 12 General Studies, מתמטיקה, כימיה, מדעים, אנגלית, ומ-12 עד 4, Jewish Studies. אז כבר יש כאן איזושהי הפרדה, אבל גם בתוך ה-Jewish Studies, אז לומדים סידור, ולומדים תפילה, ולומדים עברית, וביום העצמאות מדברים על ישראל.
ואין תוכנית לימודים על ציונות, או על קשר ישראל, משהו
נכון,
סיסטמטי.
כולל ביקורת, כולל טעויות שעשתה המדינה, כולל קשיים בזה. ישראל היא מין אדון. והוא תמיד אמור להתאפל. ולכן, בסוף מה קורה 20 שנה אחר כך, חוזרים חבר'ה מתגלית, ואומרים, רימיתם אותנו, אומרים לקהילה היהודית המבוססת, למה שנקרא institutionalized Jewish כן. community, אומרים, רימיתם אותנו כל השנים, אנחנו ראינו מה קורה בארץ, ואנחנו רואים, ומאחר והם גדלו כליברלים, אז הם באים מאוד שיפוטיים, ופתאום נשמט את הקרקע תחת כל הסיפור הזה של זכות הקיום בכלל של מדינת ישראל, ואנחנו מקבלים פה הפוך על הפוך, כי תמיד הטעות בארצות הברית הייתה, לימדנו את ישראל כאיזה איידול, לא באמת נתנו את המורכביות, וכמחנכים אתה חייב לתת מורכבות, אחרת אתה עושה אינדוקטרינציה.
אבל אנחנו עדיין נשארים...
ופה פספסנו.
זהו, אנחנו עדיין נשארים במצב, אני מתעקש על זה, אנחנו עדיין נשארים במצב שבו יש איזשהו דרייב בתוך ה... שהוא בימינו בלתי נמנע וטוב מאוד אולי, בוודאי לעידוד עלייה, אם אנחנו רוצים את זה, שהיהודים האמריקאים, אם נתמקד בזה, יש להם, מגרד להם להכיר את ישראל. יותר, פחות, אבל זה מעסיק אותם. אין את הכיוון ההפוך. איך אנחנו מייצרים את הכיוון ההפוך? אוקיי, בשביל שכשהם יגיעו לפה יהיה להם קל יותר, או כדי שאנחנו נבין שזה לא המודל היחיד, או כדי שאנחנו נקים את זה שיש לנו משפחה, אם נשתמש במטאפורה הזאת בחול. איך עושים את זה? בישראל אין את הדרייב. זה לא מגרד.
אני חושב שאולי הבעיה היא שיש לנו את משרד התפוצות. אין לנו את המשרד ההפוך, שאמור בדיוק לתת את המקום הזה. זאת אומרת, מדינת ישראל... אולי קצת תפס את עצמה יותר מדי כפטרון, במובן הזה של אני צריך לראות מה אני מצליח להוציא מיהודי התפוצות, או מצליח לחנך את יהודי התפוצות, או מצליח, או אפילו במקום טהור, אתה יודע מה? בוא נדבר על זה במקום טהור, של כאילו איך אני משמר את הקשר, אבל השאלה היא על מי האחריות. אם אנחנו אומרים שבאמת, כמו שאלון אומר, יש פה שני מרכזים, במובן מסוים שווה משקל, איפה האחריות של יהודי התפוצות להגיד, חבר'ה, לא יכול להיות שהישראלים לא מכירים אותנו. מה אנחנו עושים כדי, האם אנחנו נביא את הישראלים לסיורים אצלנו בקהילות? מישהו שואל את השאלה הזאת? לא, אנחנו שואלים את עצמנו.
הם לא שואלים את השאלה הזאת גם כן. כי בישראל אף אחד לא שואל אותה.
מאוד כואב להם שהישראלים לא מכירים אותם מספיק, ומאוד כואב להם היחסים, שאתה מתאר את זה מאוד מדויק, זה יחסים אסימטריים. זאת אומרת, היום הרבה מאוד יהודים יגידו לך, יהודים צעירים שגם אם מגיעים לפה לסיורים, או גם אם פשוט מעורבים ואומרים, אתם לא מאמינים כמה פעמים ביום אני חושב עליכם, ואתם לכו להזזל, אתם לא יודעים שאני קיים בכלל. וזה נכון. עכשיו, פה אני רוצה לחזור למילה חינוך. עוד פעם, אני בא מהתחום הזה, ואני חושב שחינוך הוא הפתרון להרבה מאוד מאוד דברים. גם משרד תפוצות לא יכול לפתור את זה. אני אגיד בסוגריים, המשרד נקרא המשרד לתפוצות ומאבק באנטישמיות. בארצות הברית הרבה פעמים המשרד הזה מכונה כמשרד לאנטישמיות ומאבק בתפוצות. אבל זה ככה הערה קצת צינית, בגלל שיש, כמו שזאב אומר, יש פה איזו אינדוקטרינציה שהמנגנון הישראלי מנסה לפרוס על יהדות התפוצות. אבל איפה הטעות אצלנו כאן בארץ, ובואו נדבר על הסימטריה, זה הנושא של שלילת גולה, שנובע מהעובדה שעוד לא השתחררנו מזה שהקמנו מדינה. יש כאן, אני אגיד באמת, בשני משפטים, שלושה שלבים בהתפתחות של הציונות. הייתה את הציונות שלפני קום המדינה, בואו נאבק להקמת בית לאומי לעם היהודי. והצלחנו בזה ב-1948, ואז יש לנו בית. ומאותו רגע נכנסנו לציונות, אפשר כל הציונות 2.0, שבו יש לנו את הבית, ועכשיו, אחרי שנאבקנו עליו כל כך, וקיבלנו גם את הצ'רטר מהעמים, לא יכול להיות שלא כולם רוצים לגור בו. איך זה יכול להיות? אמא הכינה מרק, איך אתה הולך לאכול במקדונלדס עכשיו? איך זה יכול להיות? עבדנו פה קשה, לא ייתכן שלא כולכם באים. ואנחנו עדיין תקועים בציונות 2.0 הזאת, ולא עברנו עדיין לציונות 3.0, שאני חושב שעמיות יהודית היא חלק מציונות 3.0, ואנחנו צריכים להתקדם לשם, שאומרת, יש בית יהודי, יש בית לאומי לעם היהודי, זה הבית, זה המרכז, זה לא רק מקלט, וזה לא רק, זה מרכז, אבל יש מרכז יהודי ענק בארצות הברית, שיש לו זכות קיום בפני עצמו, ואנחנו חייבים לשמר את הקשר איתו. ואם אנחנו נמשיך כאן להתייחס אליהם כאל תעלו או תשתקו, הם אף פעם לא יראו בנו משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית שלהם, אלא משהו שאפשר אולי גם למחוק אותו מהרשימה, כאשר ישראל כל כך מסכנת אותם, באותם מחזיקים בעמדות שונות ממה שעושה הממשלה ספציפית בישראל במהלך שנים מסוימות בהיסטוריה.
אנחנו מדברים המון על ארצות הברית, ויש לזה ביסוס מספרים מובהק, יש מעל 6 מיליון שנמצאים שם, כל מקום אחר זה מספרים אחרים לגמרי. אבל עדיין, בבריטניה יש מספרים יפים של יהודים, בצרפת יש, מה לגבי אירופה, אם עוד מותר לקרוא לבריטניה אירופה, אבל מה לגבי אירופה, המצב שם אחר, העניין בנו אחר, העניין שלנו בהם הוא שונה, יש פה איזשהו, כי אם מדברים על מרכזים של יהדויות אחרות, אולי ההקשר התרבותי הוא מאוד רלוונטי.
אני חושב שאני מסכים עם אלון במיקוד הזה של מה שהוא קרא לירושלים וניו יורק, כי לפחות בתפיסה נראה לי שהמרכזים היהודים הנוספים, ושוב, מספרים נכון, יש מספרים יפים מזה, יש מין תחושה של זמניות, שאנחנו לא יודעים כמה זמן זה עוד יחזיק במקומות מסוימים. אני יכול להגיד ששוב, מנקודת המבט שלי, בשנתיים האחרונות, מספרי המשתתפים בירידי עלייה בפריז ובלונדון, הם מרקיעי שחקים ברמות היסטריות. זאת אומרת, הרבה מעבר למה שאי פעם היה.
אז כדי שאני לא אנחש למה, אתה חושב? אני יכול לחש, אבל למה?
אני חושב שהם מרגישים שהקרקע נשמטת להם מתחת לרגליים, שבאמת זה עניין של זמן. ואירופה הולכת ומאבדת את מה לדעת. והתחושה הזאת לא קיימת בארצות הברית. אנחנו חושבים, או אולי יש כאלה בנו שמקווים שגם בארצות הברית, או חושבים שהריחוק הזה לקיצון גם יביא את זה בארצות הברית, זה לא מה שהם מרגישים שם, הם מרגישים מאוד בטוחים, ובצדק, זאת יהדות מבוססת, זאת יהדות שיש לה את ההשפעה הנכונה, שיש לה אמירה יהודית מאוד 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 חזקה, ולכן אני מבין את הסוג של התעלמות שלנו מהיהודים במקומות אחרים.
אני מסכים, אבל אסור לנו לטפח את התחושה הזאת, ולהוציא מסר שאומר, חברינו, עתידכם שם מוטל בספק, תתחילו לשאוף לכיוון הזה, כי אז בעצם אתה תומך ומחזק את הקונספט של הקרקע נשמטת לכם מתחת לרגליים. מדינת ישראל כמדינה היהודית היחידה בעולם חייבת לעשות כל מה שהיא יכולה כל הזמן שהיא קיימת כדי לחזק את הקהילות היהודיות מחוץ אלה. לא רק בגלל האינטרס שהם יתמכו בה מבחוץ, אלא בגלל שזו האחריות שלה בתור מדינת הלאום של העם היהודי. היא חייבת לחזק, כי המדינה היא גם שלהם.
מה שמאוד מאוד שוב.
אז אחת
מחזק את הסיפור הזה של הבית, והאחות של הבית אל מי שבחוץ, לעומת הכיוון ההפוך. ונראה לי שפה שאלה של, זאת אומרת, איפה האחריות באה לידי ביטוי? ואני לגמרי שם, זאת אומרת, ככל שאתה מרגיש יותר מבוסס בבית, אתה גם מרגיש הרבה יותר אחראי כלפי מי שמחוץ לבית, ואתה אומר, אני צריך לדאוג לו שלא ייעלם, שלא יקרה לו שום דבר, שידע תמיד שיש לו בית, אבל יש משהו בחוסר הדדיות של תחושת האחריות, שהוא קצת צורם.
רגע, אתה אומר שיהודי, נגיד ארצות הברית, לא מרגישים אחראים לישראל? באותה מידה?
שוב, אם אני חוזר לשאלה של התגלית ההפוכה, אני לא רואה שיש איזושהי תנועה גדולה של יהודי ארצות הברית להגיד, חבר'ה, אנחנו חייבים לוודא שהישראלים מכירים אותנו כדי שזה, ולכן אנחנו נשקיע בזה את המשאבים ואת החינוך ואת המאמץ.
כן, אבל
זה קורה הרבה מאוד הפוך.
אבל חלוקת העבודה צריכה להיות יותר שווה. זאת אומרת, אי אפשר לצפות מהם, א', שיכירו את ישראל, ב', שידאגו שישראל תכיר אותם. אז איפה האחריות של ישראל בעניין הזה? ואני חושב שירידי עלייה,
ירידי עלייה זה שם טוב, אגב.
ירידי עלייה, ירידי עלייה הם מבורכים, אבל הם לא יכולים להיות הפתרון,
הם לא הפתרון
למצוקה של יהודי ארצות הברית או יהודי אירופה.
ירידי עלייה והדברים שאנחנו מתעסקים בהם, זה כל כך מתקדם לאורך הציר הזה, שאנחנו לא יכולים להיות שם, אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה לפני הציר הזה, ואני גם מתחבר לסיפור החינוכי. בסוף, אם הקהילות היהודיות מחוץ לישראל לא מחנכים את הילדים שלהם באופן סיסטמטי, מילדות, לקשר שלי עם ישראל, שהוא לא תלוי ממשלה, או לא תלוי מה שישראל עושה בנקודת זמן מסוימת, כי אז תמיד אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אנחנו נהיה בבעיה. אחד הדברים שאנחנו זינו בנפש בנפש, זה את היעדר תוכנית הלימודים להוראת הציונות. ואנחנו כתבנו תוכנית לימודים כזאת. יותר מזה, אנחנו נביא בקיץ הקרוב 12 מחנכים מבתי ספר יהודיים שיבואו ללמוד את תוכנית הלימודים, כדי שאחר כך ילמדו אותה בבית הספר שלהם, כי זה מה שייצר את הקשר,
כן,
מנותק משאלת העלייה.
זה הכל בסדר, אבל אנחנו במצב שבו בוגר מערכת החינוך בישראל לא יודע כלום על היהדות בארצות הברית, כלום. אם הוא יודע עליה משהו, אז הוא יודע עליו טרום 48. אחרי זה מסכים. הם לא קיימים.
אני גם מסכים, אחד הדברים כשאנחנו התחלנו לעשות את תוכניות, אנחנו קוראים לזה החינוך הציוני, דווקא למשלחות ולתוכניות מסע וכאלה, ולתת להם כל מיני תכנים בציונות, אמרנו לעצמנו, למה אנחנו עושים את זה לחבר'ה משם? אנחנו רוצים לעשות את זה בבית ספר פה בארץ, ודיברנו על זה בזמנו, לייצר תוכניות לתיכונים ישראלים.
אז בוא, לא תגיד.
ופה, דרך אגב, אחת התוכניות שאנטר השיקה לפני 5 שנים והולכת וגדלה היום, נקראת בתי ספר שוחרי עמיות. לקחנו את המודל שהיה לפני 20 שנה של בתי ספר ירוקים, כשהתחיל רק השיח על מחזור וזה, והתחילו למד את זה בתי הספר, ואז הילדים באים הביתה ואומרים לאבא ואמא, אבא, הקופסה של הזיתים היא לפח החום, וזה לפח הקטון. כן. והמשרד לאיכות הסביבה בזמנו נתן תעודות בית ספר ירוק, לבתי ספר שבאמת הכניסו את האלמנט החינוכי הזה לתוך המערכת, ואנחנו עושים דבר דומה עם בתי ספר שוחרי עמיות, ואנחנו נכנסים לתוך האקוסיסטם של בתי הספר, לא כדי ללמד שיעור אחד על יהודי התפוצות, לא דרך החינוך הפרונטלי, דרך חדרי המורים, דרך ההורים, דרך הקהילה שסביב בית הספר, דרך מימד פיזי בתוך בית הספר, ואנחנו מלווים בתי ספר יסודיים במשך 3 שנים שיהפכו להיות בתי ספר שוחרי עמיות, כלומר מביני העובדה שיש לנו עוד חצי של המשפחה שלא גרים בבית. אנחנו רואים מה קורה בבית הספר במהלך ה3 שנים האלה, ואנחנו אומרים בוודאות, אנחנו רוצים להתערב בתהליך החברות של צעירים ישראלים, בעיקר חילונים, כדי שכשיגדלו להיות מוכנים לחיים הבוגרים ולתרומתם לחברה בישראל, שגם העניין הזה של ישראל תפוצות יהיה חלק ממערכת השסעים או הנושאים החשובים שמזינים כל ישראלי כאשר הוא רוצה להיות ישראלי מעורב. אז זה למשל מאמץ שאנחנו מאוד מאוד בעדו ומאוד מאוד רוצים לקדם אותו, ואני מסכים, הנטל החינוך הזה, נטל העבודה להיות מודעים לעובדה שיש חצי מהמשפחה שלא חיים בבית והם משפחה שלנו, ואנחנו מוכרחים להקשיב להם כי אנחנו אחראים כלפיהם, לא כי הם נותנים לנו כסף או הם נותנים לנו לובי, כי הם המשפחה שלנו. זה דבר שהיום חסר, נעדר, וחייבים לעשות שינוי משמעותי במערכת החינוך כדי להכניס את הנושא של מודעות ליהדות התפוצות.
בבית ספר של הבנות שלי, בתיכון של הבנות שלי, הייתה קבוצה של בנות שהגיעה מכל החווה ארצות הברית, 12 בנות שהגיעו ממש למחצית עכשיו של הלימודים, והם הגיעו בתחילת החורף, והם סיימו עכשיו את הלימודים, ממש עשו סמסטר שלהם באולפנה. אני חושב שהערך שהבנות הן קיבלו, הוא קטן מהערך שכל בנות האולפנה קיבל מלראות אותם מגיעות, מלדבר איתם, מלייצר שיח. כן, לצערי, זה תמיד זלג אתם תעשו עלייה אותו, אתם תעשו עלייה, וניסינו לכוון שזה לא, זאת לא השאלה, אבל ברור לי שההתנסות הזאת, של ממש לחיות יחד איתם מהלך סמסטר שלם, שוב מייצר את ההיכרות של היהודי שמה. ואת האחריות שלי אליו.
היה באמת מרתק, ואני יכולים להמשיך לדבר על זה עוד הרבה זמן, אבל אנחנו נעשה את זה עוד דקה אחת, בזה שכל אחד מכם יכול לשאול את השני, או להניח שאלה פה, שהוא מרגיש שלא מספיק נידונה, לא מספיק פינת השאלה לא זהה, אני קורא לזה, אבל הפעם מי שיתחיל יזב. אז שאלה אחת שאתה מרגיש שאלון לא התייחס אליה, או שלא דיברנו עליה מספיק.
אני חושב שלי, מה שקצת מפריע לי, שוב, שאלת נטילת האחריות ושל הקהילות אל הקשר עם ישראל, שהרבה פעמים באמת, כמו שאלון אמר, הוא תלוי נסיבות פוליטיות מסוימות שם ופה, ובעיניי, אנחנו כל הזמן אומרים לאנשים, מבחינתנו, שיש שיח על השאלה עלייה או כן או לא, התשובה יכולה להיות לא, אבל שיש שיח שבחן את זה ודיבר על זה. והשאלה היא, האם באמת, אתה חושב שהקהילה היהודית בארצות הברית, היא באמת פתוחה לשיח כזה שאומר, האם קשר עם ישראל כן או לא, שהוא לא תלוי הקשרים פוליטיים כאלה ואחרים?
אני חושב שכן, ואני חושב שהמפתח נעוץ בהבנה שלנו, שיהודים שחיים כמיעוט מחוץ לישראל, לעומת יהודים שחיים כרוב בתוך מדינה סוברנית, שהיא מדינה יהודית, לא יכולים לאחד ביניהם את הגישה שלהם כלפי אותה מדינה. אני חושב שהמבחן הכי גדול שלנו, ואנחנו יחסית צעירים כסוברנים בעת הזאת, היו לנו איזה כמה ניסיונות בהיסטוריה, אבל מאז 1948 אנחנו לא המון זמן, יש לנו סימפטומים של מדינה צעירה, ואחד מהדברים זה הצורך שלנו לדלג מעל המשוכה הזאת ולהבין שהמבחן האמיתי הוא כשהכוח בידינו, והציפייה שלנו ממי שחי, מאנשי משפחתנו שחיים כמיעוט מחוץ למדינותיהם, והם אזרחים של מדינה אחרת, זה לא יכול להיות סימטרי. אנחנו לא יכולים לצפות מהם בדיוק את מה שאנחנו מצפים מעצמנו כאן, ואנחנו חייבים לראות אותם כחלק מהמשפחה שלנו, ולנסות להבין את הפרספקטיבה שלהם כל הזמן.
ושאלה שלך?
השאלה שלי, הוא באמת מה שאני הייתי רוצה לראות, שינוי באמת גדול, זה באמת פנייה לעם היהודי, בעיקר בארצות הברית, באשר הוא, ולא לפלחים מאוד מסוימים, שמתאימים יותר למודל שהיינו רוצים לראות כאן. ועוד פעם, בגלל שכאן יש לנו בליינד ספוט, בגלל שכאן יש לנו חסך, ואנחנו רואים את היהדות בצורה מאוד מאוד מסוימת, אורתודוקסית, המוסדות הם בדעי היהדות האורתודוקסית, אנחנו שוכחים, או מסתכלים לצד השני, ולא זוכרים שבעצם רוב עצום של היהודים בארצות הברית, הם לא יהודים אורתודוקסים, הם יהודים רפורמים אם בכלל, וכאן יש לנו אצבע מאוד קלה על ההדק, בלבזות ולשלול, ובעצם להוציא מהשיח את היהדות הרפורמית, ובעצם המסר כתוצאה מזה הוא, אתם לא היהודים הנכונים עבור מדינת ישראל, אז אולי פחות, כאילו, אולי אתם לא באמת, אולי אתם סוג ב'.
זאב, תחשוב על זה כעל שאלה.
אני שותף לשאלה הזאת, הרבה פעמים, זה פוגש אותי בשאלה של, כאילו, למה 60% מהעולים הם אורתודוקסים, ואני אומר כל הזמן לאנשים, חברים, אני פוגש אותם אחרי שהם כבר עברו את כל השלבים הזה, אין לי אחריות לגבי מי שנכנס לתוך החנות, לתוך החנות שלי.
מי
שמחוץ, צריך לדאוג וממש להשקיע באנשים שנמצאים מחוץ לחנות, כדי שהם יכירו את החנות, יכירו שהיא קיימת, יכירו את זה, וירצו להיכנס אליה. שבעיניי זה באמת עבודת קודש שאלון עושה, ואין לי ספק שכולנו בסוף נצא באמת, באמת הרבה יותר מבורכים ברגע שיהיה את ההסתכלות הרבה יותר רחבה במקום המיופיק.
אז תודה רבה זאב, תודה רבה אלון.
תודה אדם.
תודה.
אני חושב שזה היה מעניין באמת לפתוח קצת צוהר לנושא שכמו שאלון אמר כמה פעמים, אנחנו לא רואים אותו. הוא נקודה שאנחנו לא רואים אותו ואנחנו בדרך כלל לא מעוניינים כל כך לראות אותה. כשהגישה שמאפיינת אותנו היא הרבה פעמים, או שתסייעו לנו או שתשתקו, או שתהיו היהודי הנכון, או שאנחנו אין צורך לנהל את האינטראקציה הזאת. ואני חושב שזה, קוראים לזה יריב ראוי, אתם באמת לא, אתם הסכמתם הרבה יותר מלא הסכמתם, אבל זה פוגע בנו ולא רק בהם. זה פוגע בגיוון שלנו, בהיכרות שלנו. ולא אמרנו מילה על זה שמדובר פה. יש גם יתרונות בלחיות כמיעוט. יש יתרונות במובן של הצורה של התרבות שאתה מפתח, וזה משהו שאנחנו יכולים, ישראל נגיד היא לא מדינה צנועה במיוחד, זה יכול להיות מעניין להכיר את הדבר הזה, ואנחנו בעצם פוגעים בגיוון התרבותי שלנו, ובפתרונות אפשריים לבעיות שיש אצלנו, אפילו אם רוצים להתמקד עדיין בגישה הזאת המאוד מפוקסת בנו, ואישית הייתי גם שמח אם הגישה שלנו לא הייתה כל הזמן רק מפוקסת בנו, זה מאוד מסקרן ומעניין להכיר אלטרנטיבות, ועדיין אם זה אלטרנטיבות בתוך המשפחה, זה שאנחנו חושבים שיש רק יהדות אורתודוקסית, זה פוגע בהיכרות שלנו עם היהדות, ולו כהיכרות סקרנית ואינטלקטואלית ורגשית, וגם בהרבה מקומות אחרים. אם אתם רוצים לשמוע על זה עוד, יש פה ב-103 פודקאסט שאלון הוביל בשם מקצוע ביוד, אפשר לשמוע יותר על הנושא הזה של עמיות יהודית, ובאופן כללי, אני חושב שאם יש לקח מהשיחה הזאת, זה תרצו לדעת על זה עוד. זה חשוב שגם אנחנו ולא רק הם נרצה לדעת על זה עוד, וזה גם חשוב שהם ויהיה באמת קשר הדדי. תודה רבה. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלין אורון. הפודקאסטים של 103 FM.